בשבוע שעבר עסקנו במצוות היום של פורים. ופתחנו בדברי הביאור הלכה שמזכיר את שאלת אליהו רבה, איך יכול להיות שמתקנים רבותינו שכרות בפורים, בשעה שאנחנו רואים בתורה ובנביאים כמה השכרות היא מכשול גדול. אגב, זה עסקנו בכל מצוות היום, ואמרנו שמצוות היום של פורים קשורות לגוף, משלוח מנות בדווקא איש לרעהו ומתנות לאביונים, וסעודת פורים כמובן. הזכרנו שדווקא קריאת מגילה, לא הלל, אין הלל, קריאת מגילה, שהיא ודאי המצווה של לזכור את כל העניינים כולם, רק היא בין המצוות, אם לא עשה אותה ביהודה לדובת את וב, יש מציאויות שהוא יכול לעשות אותה בימים אחרים. אין פורים ולא המצוות האלה שהן מצוות הגוף, כמו שהמהר"ל קרא להן. אבל יכול להיות פורים בלי מקרא מגילה. מקרא מגילה התרחש בחודש אדר. ומזה ניסינו להבין את עניין החייב איניש לביסומי בפוריה עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. דיברנו על הגוף, על הניסיון לחלות את הגוף, את ההבנה שהקדוש ברוך הוא שולט בכל העולם, שהמלך מנסה לחלות, הוא מנסה לחלות את זה דווקא על ידי זה שהוא מבין כמה כל חלק בגוף היהודי הוא קדוש קודש קודשים. לבחון את המן הוא לגלות שגם כאשר אנחנו מנותקים לגמרי מהשכל, שאין בכלל את השכל, עד לא ידע, ואנחנו לגמרי לגמרי מנותקים מהשכל, דווקא אז אנחנו יכולים להגיע למדרגה הזאת של הקדושה של ישראל, לא מצד טעם ולא מצד סברה, אלא מצד באמת הגוף של עם ישראל, שהוא בעצם החלק הבלתי ניתן לשינוי. זה ביררנו הרבה. נראה לי שהשאלה שצריך לשאול כשנמצאים ככה כל כך קרובים לפורים, מתוך זה, קשורה לחלק הנוסף של מצוות הפורים. בכל זאת, כדי להגיע למדרגה של משתה, כולנו יודעים שצריך מדרגה. סוף קודם כל שאלה מעשית, שאלה חינוכית. כל אחד ראוי, כך נכון, כולם משתכרים. אז ראיתי שיש מחלקים בין גיל לגיל, יש מחלקים בין שיעור לשיעור, יש חילוקים כאלה, שיעורים עם חילוקים אחרים. מה ההגדרה? מה ההבחנה? נשאל את השאלה הזאת מכיוון אחר. איך אפשר באמת לדעת שהמשתה הוא משתה של קדושה? הגבול הוא כל כך דק. הגבול הוא כל כך מסוכן. זה יפה מאוד מבחינה רעיונית, רוחנית, שאתה מתנתק לגמרי מרעיון השכל, כי כאשר השכל פועל, כמו שהמהר"ל אמר, אז ממילא הגוף קצת פחות, וכאשר הגוף פועל קצת השכל פחות, ובפורים אנחנו רוצים להראות שכל הגוף כולו קודש. זה עצום, זה מופלא, זה ודאי מדרגה גדולה. אבל אני רוצה לנסות לתרגם את זה לחיים שלנו. איך אפשר לדעת שאנחנו מתקרבים למדרגה כזאת? איך אפשר לבדוק מה המד שאיתו אפשר לפעול? איך רואים את זה? נדמה לי שזאת הסיבה שאנחנו הזכרנו בסוף הדברים בפעם הקודמת את רבי חנינא בן תרדיון בשריפת הגוף, בשריפת ספר תורה. הערכנו בזה הרבה. רבי חנינא בן תרדיון, שנתחלפו לו מעות של פורים וחילקתים לעניים, ואחר כך נשרף, וספר תורה נשרף עמו. אנחנו נחזור לזה שוב. נדמה לי שלמצוות האלה של פורים יש עוד מאפיין אחד, פשוט, חוץ מהיותה מצוות הגוף. המצוות האלה של פורים, ובהם המשתה מהווה משהו מוזר קצת, הן מצוות של אחדות, של נתינה. הייתי אומר, בביטוי שהרב קוק טבע, של אהבת חינם. למה אני משתמש אהבת חינם? כי אמרנו, הרי משלוח מנות איש לרעהו זה לא מפני שהרעה זקוק לזה. זה לא מפני שהוא צריך למנה הזאת. משלוח מנות איש לרעהו זה מפני שיש חיוב לתת שתי מנות איש לרעהו. חזכרנו את החיי אדם. אם הוא עשיר, יכול להיות שלדעתו, כך החיי אדם אומר, לא יוצא בפחות ממה שהוא זקוק לו. זה לא כי הוא צריך. יש ביטוי הלכתי ליום שצריך לפעול בו באהבת חינם ופורים. אין עוד יום כזה. מתנות לאביונים, אמרנו, במתנות לאביונים לא בודקים בכלל. אין מקום לבדוק. תמיד אדם פושט ידו צריך לבדוק, בפורים לא. אהבת חינם. לי נדמה, ואת זה אני ארצה לראות עוד מעט ביחד. תודה רבה רבה יוחאי. שהדרך לגלות, אם אני מבין, אם אני בדרך, אם אני בכיוון, לקדושה המיוחדת הזאת של פורים, שהיא הדביקות הגדולה ביותר בקודש ברוך הוא, הדביקות הגדולה ביותר שהגוף כולו דבק בשם. הדרך היחידה שיש בעולם לבדוק את זה, היא היכולת שלי להיות דבק בך. וכל אחד שחווה פורים יודע שאלה שתי ההתכוננויות שצריך לפורים. פורים זה דביקות. פורים זה דביקות בקודש ברוך הוא, זה דביקות בישראל, זה דביקות בנצח ישראל, זה דביקות בחבר שלך, זה דביקות בכל אחד ואחד מישראל. והמבחן של היכולת שלך להגיע לדביקות בהשם עובר דרך המבחן של היכולת שלך להגיע לאהבת ישראל. אני רוצה לברר את זה קצת ביחד. איך אומר הארי הקדוש, זה מובא בהלכה, שיקבל על עצמו לפני התפילה מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. צריך להבין את זה היטב. צריך להבין את זה במיוחד מפני שבפורים זה הזמן שבו במלכות החשבירוש מפריעים לבניין הבית השני בתחילתו. הבית שקורש בהצהרתו מאפשר לנו להגיע לבנות, ובתחילת מלכות החשבירוש כתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים. ומהי הסתנה שכתבו? לבטל העולים מן הגולה שלא יעלו לירושלים. ואז נעצר בניין הבית, ואחר כך עם האחדות של סוף פורים, של סוף מגילת אסתר, משתנה הגזירה, ובשנת שש לדריווש המלך, אחרי אחשוורוש, בחודש אדר, כך בעזרה, נבנה הבית, שלא יכול היה להיבנות, אלא מתוך ההתבררות הזאת של לך כנוס את כל היהודים. זה הבית השני שחרב באבון שנאת חינם. הבית הזה שנבנה והפסיק לרגע את בנייתו בפורים, בתקופה הזאת, התקנות שתקנו בפורים הן תקנות של התכנסות מחדש. אדם נדבק בזה שגופו שייך לקודש ברוך הוא, לא רק שהרוחניות שלו, לא רק שהסברה שלו, והדרך שלו לגלות את זה, דרך הגילוי שהדבקות שלו בחבר שלו היא גמורה. אני רוצה להסביר מה אני אומר, כי זה דברים כל כך פשוטים, כל כך יסודיים. אולי אני אומר דברים קשים קצת, לא קשים, קשים כי קשים להיאמר, אבל אנחנו חייבים ללמוד אותם, ואני חושב שצריכים ללמוד אותם ערב שבת זכור וערב פורים. אהבה באמת, כשבאמת אני אוהב את ישראל, לא בא לי ביטוי באהבה לחלק הרוחני שבך, אלא בהבנת הצורך הפיזי שלך. ודאי מתוך זה ועל גבי זה, זה הכל דבר אחד. השיא של אהבה, איש ואישה, שכינה על גביהם, זה לא שהם נעשים ללב אחד, לרוח אחת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. זה דבר מופלא. דבקות קיימת בין אדם לאלוקים. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. יש מצווה ולדבקה בו. דבקות זה משהו שהוא לא חיבור של שני חלקים. דבקות היא דבקות בנצח. ותשק עורפה לחמותה. והות דבק הבא. הדבקות של רות בנעמי יוצרת משיח בן דוד. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. מה זאת האהבה הזאת של איש ואישה שנקראת דבקות? חשוב להביא את זה כדוגמה ראשונה, כפתיחה. אני חושב שגם בזה מגילת אסתר מתעסקת. כל מגילת אסתר נפתחת בזוגיות המכוערת, השטחית, הגופנית, המינית כמעט, של אחשוורוש ובשתי. באהבה החיצונית שהופכת אותך לרודן אריץ, בשעה שבשתי לא עשתה את מה שאתה רוצה, כי הרי השפחה שלך. מה זה והיו לבשר אחד? על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו, וכשהוא מגיע לקשר של איש ואישה ושכינה על גביהם, הוא מגלה איך כל ההוויה, גם הדבקות הכי בשרית, הכי גופנית, הכל הכל קודש, הכל אחד. אותה הפעולה, אותה העשייה, אותו הדבר שיכול להיות הדבר הכי אגואיסטי, הכי יצרי, אין יצר יותר אגואיסטי, יותר פרטי, יותר אגוצנטרי באדם, מהמין שלו. וזה האדם לא נחשב אדם דווקא. לכל בעל חיים יש את היצר המיני הזה. צריך לדבר קצת על הנושא הזה פעם. כל בעל חיים יש לו את היצר הזה. מה ההבדל בין כל בעל חיים ביצרו המיני לבין האדם? ההבדל הוא שהיצר המיני של כל בעלי החיים פועל למען קיומו של המין. יש אינסטינקט, רפלקס, פעולה, וכשהיא מסתיימת, גם מסתיים הקשר. אנחנו לא פוגשים משפחה של כלבים, רק בסיפורים. איך אנחנו נוהגים להגיד? אנחנו לא פוגשים אחר כך סבא כלב וסבא וסבתא כלבה יושבים עם, עם עצמם, עם הנכדים, מדברים יחד. הקשר בין זכר ונקבה באיש ואישה שונה במהותו מהקשר בין זכר ונקבה בכל הבריאה כולה. בכל הבריאה, כשהבריאה נבראת, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא אותה למינה, למינהו, למינו. את הדשא ואת העשב ואת האילנות ואת החיות. אבל כשהאיש והאישה נבראים, כתוב, ויברא אלוקים זכר ונקבה ברא אותם ויקרא את שמם אדם. וחז"ל לימדו אותנו, זכר ונקבה ברא אותם, שני חלקים בגוף אחד, יצירה אחת משותפת. עכשיו היצירה הזאת נפרדת, והתפקיד שלנו הוא לחזור ולהידבק בה. אותה פעולה גם ברמה ההלכתית, שברמה הפרטית היא אולי הפעולה, לא אולי, ודאי, הכי פרטית ואגואיסטית שבאדם, והיא יכולה לשגע אותו ולהפריע לו ולהרוס אותו, וכולנו יודעים במה אנחנו מדברים. היא הפעולה שיוצרת את הריאות, את ההתבטלות כלפי הזולת. כל דין שאירה כסותה ועונתה, כל הדין הזה של עונתה, של הידיעה שאני אחראי לא לצורך הרוחני של שותפי לחיים, של, של, של הדבר שאיתו אני חי כל ימיי, אלא באותה מידה לצורך הגופני שלו. אני מחויב, בזמן שאני בעצם עסוק ביצר שלי, להיות כל כולי בצורך הפיזי והרוחני שלך. אין דבר יותר אצילי בעולם מהתבטלות, כשאני בגופי רוצה את גופי לגוף שלך. צריך להבין את זה, זה דבר שצריך לתפוס אותו לעומק. זאת אהבת ישראל. לתת לאדם שיעור, אפילו לתת לאדם אוכל כשהוא רעב, זה בסדר. אבל כשיש חתיכת בשר אחת ואתה נותן אותה, כשאתה עסוק ביצר שלך הגופני, אבל אתה מקיים את המצווה לא דרך זה שאתה ממלא את רצונך, אלא שאתה ממלא את הרצון של החלק השני שלך, אתה כל כולך ביצר הפיזי שלך, ועכשיו אתה ממלא בו זמנית את הרצון של חלקך השני, אין התבטלות יותר אצילית מזאת. זה קידושין. זאת קדושה. קדושה של חיבור רוחני, דבר יפה מאוד. אבל קדושה של התבטלות לכביכול החלק הפיזי, והבנה שבעצם, בעצם, בעצם, אנחנו דביקים במובן שמביא אותנו להיות בשר אחד. זאת העבודה שמבחינה בין האדם לבין כל בעלי החיים. כמה, אגב, ברשותכם, אני חייב לומר את זה, כמה גס ונמוך ועלוב התרגום של המושג אישות למילה המקובלת מין. איזה אלבון. מין בעברית זה זן, סוג. כל דבר אפשר למיין. אישות, אלה ההלכות שבהם אנחנו עסוקים, זה איך הופכים שני גופים שלא יכולים להתחבר אף פעם, כי הם שני גופים. שתי נשמות יכולות להתחבר. איך שני גופים הופכים לבשר אחד, הופכים לאישות אחת. חמים בלי ללמוד בכלל את ההלכות, רק ללמוד את השם של ההלכות. זה כל ההפך שיש. מינו מה שהופך אותי לבעל חיים משוכלל יותר. אישות זה מה שעושה אותי איש, זה מה שעושה אותי אדם. כשהקודש ברוך הוא אומר לא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו, ועל כן יעזוב איש את אבי ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, הוא אומר שככה האדם יכול להגלות את האלוקות הגדולה הזאת. כשכל כולו, כל כולו, אין גופניות שבגלל היותך בצד השני, בגוף השני, לכן אני נפרד ממך. אפשר להגיע לזה בבן אדם לחברו, אבל לעולם לא תוכל להגיע לזה כמו שאפשר להגיע לזה בבן אדם לחברו הגדול ביותר. הזכרנו הבוקר בפסוק, אבל הזכיר לי אחר כך שקודם כל הפסוק הוא הפשט, של יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך. השמחה הזאת מאשת נעורך, הידיעה הזאת, זה הבן אדם לחברו האחר, שבו הכל מחובר, הדביקות הזאת נוצרת, אותה דביקות שעליה אנחנו ראינו אותה קיימת בתנך בדוב קבו, בבעתם הדביקים, ותישה קורפה ורו דוב קבה, בדביקות בנצח. כי הדביקות הזאת של איש ואישה יוצרת נצח. היא יוצרת חיבור של נצח. אין חיבור של נצח לא דרך הדביקות הזאת. בדתות אחרות, נאורות, בעיקר בזו הנאורה שקילתה גופות ונשמות בעולם, אצלנו בעיקר, שם האישות הזאת נחשבת לדבר קטן, תמה. אצלנו אין קדושה בלי אישות בכלל. לא יכול בכלל להיות נצח בלי אישות. התניא אומר, באותו תניא ידוע בפרק למד ב' בתניא, שאהבת ישראל היא הבנה שאנחנו גופים מחולקים ונשמה אחת. שכשם שהיד הזאת כאשר היא סובלת, והיד הזאת היא זו שלוקחת ממנה משהו מהדם שלה או מהכוחות שלה, לא תראו אף פעם אדם שלוקח את היד הסובלת ומרביץ חזרה ליד השנייה. למה הוא לא מרביץ לחזרה? כי הוא מבין שהם גוף אחד. כך אומר התניא, זאת אהבת ישראל, הבנה שיש כאן אורגניזם אחד, הוא רק מתחלק. איך מבררים שזה אחד? כשהגוף הוא אחד. בפורים צריך להגיע לבחינה של דביקות בקודש ברוך הוא. דביקות בקודש ברוך הוא פירושה ממש כמו ראש השנה ויום הכיפורים, שלא נשאר בעולם שום דבר שלא דבק בקודש ברוך הוא. אלא שביום הכיפורים אתה צריך להגיע לזה בראש השנה וביום הכיפורים מההבנה הרגשית, השכלית, מעינוי הגוף. בפורים אתה צריך להגיע לזה מהמדרגה שהגוף עצמו כבר בטל לזה. לכן גם ביום הכיפורים וגם בפורים, אין יום כיפור ואין פורים בלי שהבן אדם לחברו בא לידי ביטוי בראש ובראשונה. עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. ובפורים אין פורים, לא יכול להיות פורים בלי מקרא מגילה. אתה לא קראת מגילה בפורים, קראת באדר. לא יכול להיות פורים בלי לבדוק שהחבר שלי קיבל בשר. לא כי הוא צריך, כי אני צריך את זה שהוא יקבל. כי אם אני לא עובר את התהליך הזה של הנתינה, אז אני לא עשיתי בכלל את מצוות פורים. פורים ויום הכיפורים הם גם במובן של של ההתחברות שלהם, זה לא סתם פורים ככיפורים. חזכרנו את המתנות לאביונים של פורים, בלי לבדוק מי זה. איראני נפלא אחרי השיעור בשבוע שעבר, הרב ליפשיץ, שגם ביום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא נותן יד לפושעים. אתה נותן. לא משיב ריקם. כל מי שפושט ידו. אתה לא יכול להגיע לבחינה של דביקות בשם, אם אתה לא עובר את המושג הזה של בן אדם לחברו. המבחן הזה של פורים מחייב הבנה גדולה, אנחנו צריכים לתרגם אותו לדברים הכי מעשיים שיש. הבית השני שנבנה, בבנייתו נעצרת בתחילת מלכות אחשוירוש, ואחר כך כאשר מרדכי חוזר, מרדכי לא חוזר, כשמרדכי שולט, שוב נעקר זרעו של עמלק, שוב מתעורר הכוח לחזור ולבנות את הבית, והבירור הולך כנוס את כל היהודים והמצוות האלה של היחד. הבית הזה שנעצרה בנייתו בפירוד ונחזרה על ידי החזרה ליחדות הגדולה הזאת, חרב באבון שנאת חינם. צריך לדבר עליה. לדבר עליה מפני שאם פורים זה אהבת חינם, אם פורים זה הכרה של ערכו של כל ישראל וישראל, לא מצד סברתו, לא מצד הרוחניות שלו, לא מצד ההתאמה השכלית בינינו, לא מצד התאמת הדעות בינינו, אלא מצד היותו ישראל, מצד היותנו שנינו ביחד מגלים את הקדוש ברוך הוא. כשהידיעה הזאת מתבטלת, לא יכול הבית להיבנות. בידיעה הזאת אני רוצה קצת לדבר. מה פירוש שנאת חינם? מה זה המושג הזה? יש שנאה לא בחינם. יש שנאה בסדר ויש שנאת חינם. למה הבית חרב בשנאת חינם? למה זה סיבה לחורבן הבית? צריך לזכור את דברי חז"ל. חז"ל אומרים בגמרא ביום המקדש ראשון, חרב בשלושה דברים, בעבור שלוש עוונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מקדש שני צריך לזכור בדיוק את המשפט. שהיו בו תורה ומצוות וגמילות חסדים, מפני מה חרב? והתשובה של חז"ל, ואבון שנאת חינם. איך זה הולך? גמילות חסדים, שנאת חינם. זה לא סתירה. תורה ומצוות, ודאי, מה קורה? והדוגמה שהגמרא בגיטין מביאה, שפותחת את הדוגמה הנוראית של שנאת חינם, היא הדוגמה הידועה לכולנו של קמצא ובר קמצא. מה הייתה המסקנה של בר קמצא? נזכיר את הסיפור לשנייה אחת. יושבים חכמי ירושלים, עשירי ירושלים, המארח שולח את שליחו, את עבדו, להזמין את קמצא אהובו, והוא מזמין את בר קמצא שונאו. כשבר קמצא מגיע, אומר לו המארח ללכת איתו. הוא מתחנן לפניו, אל תפגע בי, אני אשלם את דמי סעודתי, אשלם חצי מהסעודה כולה, אשלם את כל הסעודה, וכולי וכולי וכולי. הוא זורק אותו. אבל על זה עוד לא חרבה ירושלים. היא חרבה על משהו אחר. אמר, מזה שישבו שם חכמים ולא מחובו, ישבו שם חכמי ירושלים, ולא מיחו בו? מכלל דמיחה להו. משפט נורא. מה אפשר להגיד דבר כזה? מיחה להו? אתה יכול להגיד שזה חמור מאוד שלא מיחו. מיחה להו? נוח, נוח לאדם לראות שנאה? אדם נורמלי, אדם שפוי, נוח לו לראות שנאה? איך יכול להיות דבר כזה? נוח למישהו שנאה? לאף אדם בעולם לא נוח שנאה. כל אדם, גם מי שסובל מזה שהוא סובל, לאף אחד לא נוח שנאה. חכמים יושבים וניחה להו לראות מעשה כזה, מה הוא אומר? ואז ישנן שתי גרסאות. לפנינו בגמרא בגיטין כתוב בבבלי שהוא הולך ואומר שהוא ילשין לקיסר. והוא מלשין ועושה שם את העסק עם להטיל מומים בדוקין שבעין ומטיל מום בקורבנות, ואז מסתבכים עם מום בקורבנות קרב או לא קרב, והולכים לרב זכריה בן אבקולס, ורב זכריה בן אבקולס מתלבט בפסיקת ההלכה ופוסק כפי שהוא פוסק, ועל הפסיקה שלו אומרים חז"ל, הנבטנותו של רב זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו לבין אומות העולם. דבר חשוב, היה צריך לפסוק בתקיפות, אבל לפי המדרש באיך הרבה כתוב אחרת. באיך הרבה כתוב שבכלל כל הסיפור של הקורבנות, באיך הרבה, זה מדרש נפלא, שם מופיע על הפסוק בני ציון היקרים המסולאים בפז איך נחשבו לנבלי חרס, על הפסוק הזה מופיע אותו סיפור במדרש איך הרבה, ושם הסיפור שונה, הכל אותו דבר. בהתחלה אמר מכלל דישבו שם חכמים ולא מיחו, מכלל דניחא להו, ואז בין החכמים שישבו שם היה רבי זכריה בן אבקולס, והוא אומר על כולם. אחר כך לפי המדרש רבה ואיכה הוא הולך בעצמו ועושה את כל החשבונות עם הקורבנות, ובכלל לא הולכים לשאול שאלה לפי המדרש באיכה רבה, לא הייתה שום בעיה עם השאלה. וחוזר בסוף המדרש ואומר אנבטנותו של רב זכריה בן אבקולס, ואז הפשט של אנבטנותו זה דבר אחר, אנבטנותו הפשט הוא אי המחאה של רבי זכריה בן אבקולס שם בהתחלה, זה חריב את ביתנו ושרף את החלים. צריך להבין איך באמת לא מיחו, איך ניחה להו. זו שאלה יותר קשה מהשנייה, איך ניחה. חייבים לומר את זה, כי זה דברים קשים, אבל חייבים לדבר בהם. יכול להיות תורה ומצוות וגמילות חסדים, והראשונים שצריכים לברר את זה בעולם זה אנחנו בבתי המדרש שלנו. אין מקום שצריך לברר את זה יותר מבית המדרש. צריך לבדוק מה פירוש באבון שנאת חינם. אני רוצה לומר שהפשט הוא לא שבאמת כולם שנאו שנאת חינם. לא ייתכן. לא ייתכן בדור דעה כזה. לא יכול להיות שיש גמילות חסדים. לא יכול להיות. פשט של שנאת חינם הוא אחר. ובזה הראשונים שיכולים להיות מסוכנים זה אנחנו, ומותר לנו לתת לעצמנו מוסר. אנחנו חייבים. אם אנחנו רוצים להיות רלוונטיים לעמנו, לחברתנו. כשישבו שם חכמים וראו את המריבה הזאת בין המערח לבין בר קמצא, הייתה להם התלבטות אם להתערב או לא. מה אתם חושבים שעשו שם החכמים? באו לשתות קפה ולאכול עוגות, פיצה? מה הם עשו שם? יש להם זמן לבזבז את המים שישבו שם להתבטל? תורה ומצוות, מה הם עשו שם? פשוט חכמי ירושלים, כשהם נמצאים עם עשירי ירושלים, הם ודאי יודעים לאן לתרגם את הכסף הזה של עשירי ירושלים. דברים ברורים. יושב מערך עשיר גדול, ומסתבר שבר קמצא גם הוא לא אני ידוע, ושני עשירים גדולים מתווכחים. נו, עכשיו אני שואל, אני צריך להשתכסך איתם. זה שווה להסתבך. אז יש מריבה. אבל הרי מסתום מה שיושבים פה עכשיו זה להגדיל תורה ולהאדיר. המשך הקשרים עם המארח הזה. לא בשבילי. מה שאנחנו קוראים למען החזקת המוסדות. מה, זה לא חשוב? אני, מה זה, אני תורה. מה, אני בכלל לא קיים, מי אני? אני לא קיים, אין אני. וזה באמת כך, באמת מחשבה של תורה. מה המסקנה של היהודי הפשוט שיושב שם? שהשנאה היא דבר הרבה פחות חשוב מהמוסד שאתה רצית להקים. זה מה שאמרת. זאת ההודעה שאתה הודעת. אין לה שום משמעות אחרת. ואגב, יש לזה סברה נפלאה. נרבה תורה, נרבה מצוות, נרבה גמילות חסדים. אז יש פה קצת לשון הרע. אז אמרו לשון הרע. כשהחפץ חיים במשמירת הלשון מביא בבאר מים חיים את המעריק, מעריך מדבר על מישהו שחשדו אותו באשת איש, ובלי בירורים מיותרים החליטו שלא לתת לו יותר לעלות לתורה. אדם נעלב מאוד, והמעריך סבר שאף אחד לא בדק את זה עד הסוף. אז הוא כותב להם במילים אחרות, אני מתרגם את זה למילים שלנו: כשאתם למדתם שהמלבין פני חברו יותר חמור מאשת איש, אתם חשבתם שזה פלקט? זה באמת? זה כיפשוטו. כתבו שם באיזשהו מקום, זה מובא בבאר מים חיים בחפץ חיים, שהיהודי הזה והזה אינו חלק לעולם הבא. הוא כותב שם שמי שהתחיל לכתוב את זה בכלל לא מתחיל עם החלק. אנחנו צריכים לתפוס לעניות דעתי הפשט של שנאת חינם הוא פשוט. שנאת חינם? שנאה הולכת אצלנו הרבה פעמים בחינם. על זה נתגבר כבר. אולי בחינת הרוצה לשקר ירחיק עדותו, ואולי בחינת דוגמה טובה. אני לא יודע בעצמי. קיבלתי השבוע אימייל, היום כבר לא שולחים מכתבים, אימייל. אני לא יודע איך מכניסים, איך מוציאים, אבל הביאו לי. אז קיבלתי אימייל, פעם ניסיתי להכניס ולהוציא, אני לא יודע, ומאז אני נזהר לא להתקדם בטקע, עד הטקע אני מגיע ומפחד יותר. אז קיבלתי אימייל. ובאימייל כותב ילד מכיתה ה' בבית ספר יסודי באיזשהו מקום. נכתב ויש לו שאלה. ובשאלה שלו הוא כותב שאלה כל כך מתוקה. יש ילד בכיתה, הוא כותב, שכולם רבים איתו. כולם רבים איתו. ואני ועוד חבר אחד מנסים לעזור לו. אז התחילו לריב גם איתנו. אבל לא זאת השאלה. והמורה אומר שזה לא כל כך חשוב. ואז הוא כותב, כבוד הרב, הוא אומר שזה לא כל כך חשוב ושלא נפריע לעצמנו בלימודים, כי אנחנו לומדים תורה. אז הוא כותב לי, כבוד הרב, זה לא כל כך חשוב? והוא מבקש תשובה. מבינים שאלה של ילד בכיתה ה'? המסקנה שלו היא פשוטה. המסקנה שלו היא, המורה באמת חושב שזה לא כל כך חשוב. כי באמת הרבה פעמים גם אני חשבתי שזה לא כל כך חשוב. זה לא מה שיקבע אם תהיה 9 או 10. זה גם לא מה שיקבע אם אני אקבל אותך לישיבה או לא. יש דברים יותר חשובים. איזה סברה תגיד? ואיך תגיד אותה? אנחנו לא מכירים את זה. מישהו זוכר פעם שעל פגיעה בכבודו של מורה השתמש בביטויים של ילדים, ועוד פעם אולי בחינת הרוצה לשקר ירחיק עדותו כי עדיף. הרי אצלנו הכל בסדר. מישהו זוכר פעם שפגעו באיזה מורה קצת? סתומה לא בבית ספרנו, אבל בבית ספר השכן. סתומה לא מורה, ממלא מקום מה שנקרא. צמריסט. הו-הו. אני לא יכול לשכוח תמונות של התעללות, זה, 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 זה. צער בעלי חיים גם לא מבטא את זה. המערכת יצאה מכליה. תארו לכם שהיה חילול שבת. עכשיו עברנו את הקווים האדומים. אני מדבר בגוף ראשון יחיד. כך אני הייתי נוהג. למה? כי זה יותר חשוב לי. וזה לא. עכשיו אני מציע הצעה. יעצום כל אחד את העיניים עם עצמו. להיזכר כמה חברים מכיתה א' לא נמצאים איתנו במעגל. רק מפני שהם לא הרגישו מחוברים מספיק. רק מפני שלא כיבדו אותם. כמה עוד היינו יכולים להיות במעגל עכשיו? כמה אחוזים בודדים נשארנו במעגל? זה תורה? וזה קוראים שנאת חינם. אני יכול לנהל מערכת, אני אומר משפט חריף, שבנויה על העיקרון של שנאת חינם. כי היא קובעת ששנאה זה דבר משני, שלישי, רביעי, חמישי. כן, כשמגיעים לשיחה במוסר ודאי שאומרים הפוך. בטח. יש לזה גם ראיות ופסוקים, יש משניות וברייתות, אפשר לעשות עם זה, ויש גימטריה בסוף, ולפני ואחרי. רק אם מישהו לא מקשיב שם לגימטריה, מעליבים אותו לפני כולם, אז זה לא משנה, זה אחר כך. אבל מה השדר שאני משדר? מה השדר שאיתו אני חי? למה דווקא תלמידי חכמים צריכים להיזהר בזה? כי זה טבעי שאנחנו נחלוק אחד עם רעהו. זה טבעי מאוד. אבל כמה מחלוקות יש בינינו במערכות הכי מקודשות שלנו. על כל כך הרבה דברים שאף אחד לא יכול להיכנס אל השני וכל אחד מחרים את השלישי. ותשאל את האנשים, הם לא יודעים על מה בכלל. הם לא מבינים, לא יודעים להגדיר את זה. אבל כולם כבר יודעים בדיוק. מי כמה גרם אפיקוירס וכמה קילו פסה. בקושי יודעים משנה כסדרה. אבל כבר יודעים להגדיר את הכל. מחמירים בזה. שיעור חזוניש. אני מכיר שיעור חזוניש. דבר הפוך אני מכיר שיעור חזוניש. חזוניש אומר שהיום לא נוהגים דין מורידים ואין מעלים, אלא צריך למושכם את מי שפעם היה דין מורידים, צריך למושכם בחבלי אבותות של אהבה. בזה אני חושב שצריך שיעור חזוניש. שיעור חזוניש גדול. זאת קושייה מאוד גדולה שאנחנו צריכים להקשות את עצמנו. כל, ודווקא אנחנו, דווקא אנחנו, דווקא במערכותיים. רבים מאיתנו עסוקים בשאלות, בהכנות, להוראה, לרבנות, ללמד, מניסיוני הדל אני יודע. כל אחד בניסיונותיו הגדולים יודע הרבה יותר. כמה מרבית העיסוק של הנהגה, של הוראה, הוא בהבנת הנפש, באהבה, בכבוד, בחיבור. כמה טעויות שאנחנו עושים יכולות לעלות בפיקוח נפשות. ממש בפיקוח נפשות. כמה טעויות שאנחנו יכולים לעשות יכולות לעלות, אני מדבר וזוכר שמות ופנים. בעיבוד. כמה אנחנו משקיעים לזה בלימוד, וכמה אנחנו משקיעים בדברים הברורים שצריכים לעסוק בהם בלימוד, באיסור ויתר. בכלל הפרופורציות מתחילות. לא הגיע הזמן שאנחנו נשאל את השאלות האלה, שנצעק את השאלות האלה. אתם יודעים למה כל כך אוהבים את פורים? כי בפורים אוהבים אחד את השני. כי בפורים המבחנים האלה נפסקים. אני לא אשכח, ישב אצלי פעם ילד קטן. לא קטן, נער, היה בכיתה זין. באמת, משכונה שאין בה לא חינוך תורני כמעט, ולא בית מאוד מסובך, חיים אישיים מאוד מאוד קשים. ממש נבח, בן יחיד של אבא כמעט תמיד שיקור. איך הוא אמר לי פעם, הטוב הוא כשהוא שיקור. אמא שמתפרנסת למחייתה בבי. ובאמת חסד גדול, וקיבלנו, והוא ישב בישיבה ולמד, אבל היה לו קשה כל כך. וזה הפריע, ופעם התלוננו מורים אלה ומורים אחרים בצדק. נכנס אליי לחדר, פעם ראשונה, דיבר איתי. תוך כדי שהוא מדבר איתי, אני שואל אותו, אתה לא רוצה להתאמץ קצת, אתה חייב, אתה רוצה להיות באווירה שיש כאן, אתה רוצה. וילד קטן מדבר אמת. והוא אמר לי בשלב מסוים, אני לא מבין מה שאתה אומר. ואז הוא אמר לי, אני רוצה להיות כאן בלימודים, אבל אני לא רוצה להיות כאן באווירה. אני לא הבנתי, אני מיד תרגמתי שאולי הוא עוד רוצה אווירה אחרת. ואז הוא אמר לי, תראה, בשכונה, וכשהוא התכוון בשכונה, הוא התכוון בשכונה. שמה מכבדים אותי. פה לא מכבדים אותי. שאלתי אותו מי? אמר לי כולם. חשבתי לעצמי כמה הוא צודק. והוא צדק. אני יודע שקשה לנו לשמוע את זה. אנחנו צריכים לדעת את זה. אנחנו צריכים לבדוק באמת ובתמים. אני אמרתי ואני אומר את זה ואני אומר את זה כל הזמן. צריך להבין מה ההבדל בזה בין תלמידי חכמים לכל העולם כולו. מורה למתמטיקה פוגע בתלמיד. זה חמור מאוד. תהיה פגיעה קשה, יכול להיות שהוא ישנא מתמטיקה לדורות. זה חמור מאוד. זה אגב גם יכול להיות דווקא טוב, כי זה יכול להיות תירוץ, אני למשל לא מבין. ככה יכול להיות שבגלל שאני שונא, אתה פה יכול לפתור בעיה. זה יכול להיות משהו אחר יותר חמור, יכול להיות שיהיה לו קושי עם מורים וקושי עם אמון, הכל יכול להיות. אבל אם אני בסיור בגמרא פגעתי בו, אז זה יכול להיות שאני מפסיק אותו בתוך מעבירי התורה, המסקנות שלו יכולות להיות הרבה יותר מהותיות והרבה יותר ערכיות והרבה יותר עקרוניות, לא שלו, של כל מי שישב שם ולא מיכה. מי קרל דמיכה לב? כי יותר נוח לנהל מערכת שהקריטריונים שלה הם חיצוניים ממערכת שהקריטריונים שלה הם פנימיים. ואת המוסר הזה אני אומר בגוף ראשון יחיד. אני יודע את זה מעצמי. מי שהולך להתפלל יקבל על עצמו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. פורים שעוסק במלכות אחשוורוש, שכל עניינו של המן הרשע הוא אחד, לעקור, להשמיד, לאבד, למצוא את הנקודה המשתפת של כל היהודים, צורר כל היהודים האגגי, כדי לעשות את זה אתה עושה את זה, ואז הוא שם שם את הסרט בני המן הרשעים האלה בירושלים, שם הוא מושיב אותם כדי שיעצרו את בניית הבית. כי מה תפקידו של הבית? תפקידו של בית המקדש הוא לחבר את כל העולם כולו למקור אחד. תפקידו של בית המקדש הוא להגיד שיש אב אחד לכולנו. אבל אם אנחנו לא זוכרים את זה, אם אנחנו לא מביאים את זה לידי ביטוי, אז איך הבית יכול להיבנות? אז הבית יכול להיחרב בגלל שנאת חינם. מה זאת המקבילה הזאת בין עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים מול שנאת חינם? זה סתם להגיד שזה חמור? תחשבו על זה, זה נורא. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זה התמוטטותה של החברה האנושית. חברה ששופכת דמים פשוט פיזית נפסקת. חברה שמגלה עריות, אין בה את מוסד המשפחה יותר, היא פיזית מתמוטטת. חברה שעובדת עבודה זרה והולכת כל יום לאל ואלה אחרים, אין לה תעודת זהות משלה, היא מתמוטטת. ההפך מחברה של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זה חברה שיש בה תורה ומצוות וגמילות חסדים. זה הפשט של הגמרא שם. זה בדיוק מקביל. מול עבודה זרה, שזה ההתבוללות בתורה. מול הגילוי עריות, שזה פריקת כל המסגרות. מה זה גילוי עריות? אין מסגרות. חסד הוא, פריצה. באים מצוות. ומול השפיכות דמים, באה גמילות חסדים. חברה מתוקנת. יש לה תעודת זהות רוחנית, ותעודת זהות פיזית, ותעודת... יש לה תעודה. אז מה יכול להרוס אותה? שכל תעודת הזהות הזאת היא חיצונית, מפני שהשנאה הולכת שם בחינם. אם השנאה הולכת שם בחינם, אם אתה לא יכול לבטא את הדביקות הזאת, אם אתה לא יכול להבין את הדביקות הזאת של אחד בשני, של ישראל אחד בשני, אז אתה לא יכול להגיע בכלל לכלום. מה זה משתה? מה זה שחרות? שחרות כשאתה בשיא הגוף, אתה יכול להיות האדם הכי פרטי, הכי אגואיסט, הכי מגעיל שיכול להיות. כששחרות באה ומביאה אהבה גדולה, התדבקות גדולה, חיבור גדול, סימן שאתה מבין שהגוף הזה שאתה עכשיו מדבר עליו הוא לא הגוף, אלא הוא הנצח הזה שבא לידי ביטוי בזה שהכל הכל 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 בטל הקודש ברוך הוא. מה אפשר לעשות כל השנה כולה? בכל זאת, לכל אחד הוא לא מצליח להתגבר, עוד יש לו קצת קריטריון כזה, קצת קריטריון כזה. אבל בפורים אתה צריך להיות כזה צדיק, שבפורים אתה נותן מתנות לאביונים בלי קריטריונים. ולפעמים המתנה הכי גדולה לאביונים הכי גדולים זה חיבוק. זו כזאת מתנה לכאלה אביונים. יש אביונים שלא קיבלו את זה. ובפורים צריך לעשות את זה בלי לבדוק אם יש לו סיבות ברקע הסוציולוגי סוציו-אקונומי לעניין, ואם הוא הוכיח את העניין והוכיח מספיק פעמים שהוא לא החסיר בשיעור. במשך השנה הרבה פעמים אתה חייב את הקריטריונים, בפורים אתה משתחרר מהם. זה המבחן, זאת הדביקות, זה העד דלא ידע. עד דלא ידע זה עד שיגיע לחיבור אחד שלא ידע, שלא ידע, באהבתה תשגה תמיד. יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך, דדיה ירבוך בכל עת, הילת האבים ויעלת חן. אני ממשיך את הפסוק שדיברנו בו היום בצהריים. זה חיבור כזה שאתה חש אותו, ואתה חש אותו ואתה לא יכול אחרת. אתה כמו שהרמב"ם מתאר בסוף הלכות תשובה את האהבה הגדולה הזאת של מה זה העובד השם מאהבה כמו אהבת אותה אישה שדעתו לא זזה משם. בכל השנה יש כך וכך עיכובים, כך וכך קריטריונים לבדוק. פורים צריך לדעת להתגבר על זה. אני חושב שהדברים ברורים. אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד אותם במעגלים מעגלים. אני חושב שהמקום הראשון שצריך ללמוד את זה, זה אנחנו בבית המדרש שלנו, בבתי המדרש שלנו. חייב לומר לכם משפט שאמרתי היום לכמה מאברכים, שבר אותי לשמוע אותו, אבל חשוב להגיד אותו, חשוב לחשוב על זה. תלמידים בישיבה שמו לב בשבוע שעבר, ביום חמישי נדמה לי, היה כאן כינוס אחר הצהריים באודיטוריום של ראשי ישיבות מכל, הרבה מאוד מקומות. זה היה ככה מכל מיני ישיבות, ראשי ישיבות, ראשי מכונים תורניים, מכוני הוראה, שאני לא... וזה ככה היה תמונה מעניינת, כי באו כל מיני שאנחנו פוגשים בדרך כלל בפצ'קווילים כחולקים ישבו ביחד. אני ישבתי בפנים. היה דיון באהבה גדולה ובאחווה גדולה. כשיצאנו, תפס אותי בחור חשוב מאוד, שאל אותי שאלה כל כך פשוטה. לפעמים בחור מבוגר מעיז לשאול שאלה כמו תינוק, ואז זה נפלא, בלי קריטריוני. אמר לי הרב, כולם אוהבים שם את כולם. אתם שומעים? ודיברו שם על הנושא של הוראה ועל הנושא של... אני כבר רצתי, אבל רציתי לרוץ פנימה ולהגיד, רבותיי, כל מה שאתם מדברים הרבה פחות חשוב מזה ששאלה כזאת לא תישאל. אפשר לחלוק, אפשר להתווכח, והדוגמה של איש ואישה היא הדוגמה. זה לא ביטול. דביקות זה שיש דעה ויש כיוון ויש אמירה, אבל אתה יודע מה עיקר ואתה יודע מה תפל. מה זה איש ואישה? יכול להיות מיליון דברים שעכשיו הוא פה והיא פה והוא עוסק בזה והוא... אבל הידיעה שהחיבור הזה הוא הדבר שקיים והוא הכי חשוב לנו יותר מכל דבר אחר, שאין שום דבר חשוב יותר מהחיבור הזה, את הידיעה הזאת אנחנו יודעים להעביר אשתראו, את הידיעה הזאת אנחנו יודעים להעביר אנחנו לעצמנו, לתלמידינו, לבנינו, לחברינו, לרבותינו, את התחושה הבטוחה הזאת ששנאה לא הולכת אצלנו בחינם. אלה שני הלימודים שחשבתי שצריך לדבר בהם לפני פורים. המבחן הגדול של השחרות הגדולה, של העד דלא ידע הגדול, המבחן הגדול של הדביקות בקודש ברוך הוא, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר מביום הכיפורים, עובר דרך הדביקות הגדולה הזאת של כולנו בכולנו ימי הפורים האלה, בעזרת השם נזכרים ונעשים לא יסופו, ובעזרת השם באמת מתוך הלך כנוס הזה שכולנו צריכים לעשות בו את החשבון, ומתוך ההתכנסות הזאת באמת 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 בבדיקה אמיתית אמיתית של עד כמה חס וחלילה לפעמים ניחא לכו, נזכה מתוך זה באמת כשאנחנו נכנוס את היהודים לא נצטרך יותר הצוררים האלה שעושים אותנו לצרור על ידי עצמם, הרשעים האלה כל יום ועוד פעם היום. אולי את החשבון נפש הזה אנחנו צריכים לעשות, אולי את החשבון נפש הזה שימגר את הצורך בלהזכיר לנו שאנחנו אחד, שייתן לנו לעשות את זה בעצמנו. יעזרנו הקדוש ברוך הוא, נזכה ונראה כבר שהחודש הזה יהפך באמת באמת מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב גדול.